אנחנו ממשיכים באמצע הנאום, באמצע הפגישה בין יוסף לאחיו. אנחנו בפרק ממדלת, והגענו לפסוק י' ח'. ויגש אליו יהודה. שאתה להבין, דיברנו על חלוקת הפרשיות, שהיא לכאורה לא כל כך הגיונית, כי צריך לסיים נושא ואז להתחיל נושא. ואז להפסיק פרשה באמצע שיחה, זה דבר תמוע. אלא שאם אנחנו מתבוננים בארבע הפרשיות של יוסף ואחיו, שהם וישב מקץ ויגש ויחי, אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד חתוכה ארבעה מהלכים. פרשת וישב היא נפילתו של יהודה. מקץ עלייתו של יוסף. ויגש נפילתו של יוסף. ויחי עלייתו של יהודה. ואז זה בדיוק בחתוך כמו שצריך. זאת אומרת, ואתם עלו לשלום אל אביכם, הפסוק הקודם, מציין את סי, את הפסגה אפשר לומר, של ההצלחה של השיטה של יוסף, שהיא להיפרד מהמשפחה, ולהפרות את מצרים, ולהפוך את מצרים לאומה הגדולה באנושות, לעם סיגולה אפשר לומר, בסיוע משפחת אברהם, והתוכנית של יוסף היא לכלול בזה את כל בני רחל, כלומר את עצמו ואת בנימין, את יוסף ואת בנימין, וזה היה אמור להצליח.
אין לו פרויקט לכל העם.
נכון. עכשיו, בדיוק כאן, בויגש אליו יהודה, נעשה מהפך. המהפך שמראה שיוסף לא יכול להצליח בתוכנית הזאת, כי יהודה לא ייתן. זה מפורש שכבר יהודה לא נותן. יהודה, כפי שאמרנו, כבר הוא זה שחידש את הרעיון של הערבות. אנוכי הערבנו. כיוון שאנוכי הערבנו, אז כאן נוצרת הוויה חדשה של כל ישראל ערבים זה לזה. בעצם נוצר כאן הכלל. אי אפשר לצאת מן הכלל. וזה דבר שיוסף לא ציפה לו. ויגש אליו יהודה. אז ויגש, חזל אמרו פה על דרך המלחמה. כן, ויגש כמו שאדם ניגש למלחמה. וזה בהחלט נכון. זאת אומרת, הוא בא להילחם נגד השיטה של יוסף. ויאמר, בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ועל יחר אפך בעבדך, כי חמוך כפרעה. אז באופן גלוי, זה לשון תחנונים. באופן פנימי, זה איום. זה בדיוק הפוך. כלומר, יש הבדל בין השפה הגלויה לבין השפה הנסתרת. למשל, מדרש תנחומה אומר שיהודה אמר, אם אינך משחרר את בנימין, המלא את כל השווקים של מצרים בדם. והאחים ענו לו, יהודה, מצרים איננה שכם. אם אתה מחריב את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. כלומר, מצרים הייתה העולם כולו באותם הימים, אז זה נכון שיוסף מוסר את נפשו בשביל מצרים, ויהודה מתנגד, אבל אי אפשר להחריב את העולם. אבל הקיצוניות של התפיסה של יהודה, היא אפילו במחיר של חורבן העולם, כדי לשמור על המשפחה הישראלית. אדוני שאל את עבדיו למור, היש לכם אבורח. עכשיו פה יש תיאור מאוד מעניין של המאורעות, לכל את כל המאורעות האלה אנחנו מכירים, ואין פה חידוש. אנחנו נראה שיש פה חידוש עצום עבור יוסף, בואו נראה. ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן, וילד זקונים קטן. טוב, פה על דרך המוסר יש ללמוד, שאיך מעבירים מסורת. צריך שיש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. אם יש אב זקן וילד זקונים קטן, אנחנו מובטחים שאפשר להצליח. ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אבו, ותאמר אל עבדיך הורידו אליי ואשימה עיני עליו. ואני אומר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו. ועזב את אביו ומת. ואת אומר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטון איתכם, לא תוסיפו נראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי, ונגד לו את דברי אדוני. אז כל זה לכאורה דברים שאנחנו יודעים כבר. ותאמר אל עבדך, אם לא ירד אחיכם הקטון, איתכם, לא תוסיף, לא סרה. ויאמר אבינו, שובו שיבו לנו מהתוכל, ונאמר לו נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו, ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. ויצא אחד מאיתי ואומר, אך תרוף תורף ולא ראיתיו עד הנה. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט חשוב מאוד. כי יוסף, מדוע, במשך 22 שנה, איננו עומד בקשר עם אביו. למרות שלכאורה יש לו כל האמצעים כדי לשלוח איזשהו שליח לאביו ולומר לו, אני חי, אני מלך במצרים. אז יש לזה כל מיני הסברים, אבל ההסבר הפשוט, הליבה דה הפשט, זה שיוסף חושב שאביו הוא זה ששלח אותו להימחר או להיהרג. כן, הרי מה קורה? אומר לו, יוסף בני היקר חמודי, לך עכשיו אל האחים שלך. כן, אני בסדר הבא, אני הולך, מגיע לאחים, הורגים אותו, זורקים אותו לבור, מוכרים אותו, לא משנה מה. מי נתן את ההוראה? מה?
עשו לו כיפה אדומה.
בדיוק. ואז פתאום הוא שומע לראשונה מפיו של יהודה כמשיח לפי תומו, שיעקב לא יודע מה קרה. ואמר, אך תרוף תורף ולא ראיתיו עד הנה. ולקחתם גם את זה מעם פניי וקראו אסון וראתם את צוותי ברעש העולה. ואתה כבואי לעבדך אביו, הנער ידידו איתנו ונפשו קשורה בנפשו. כלומר, פה יוסף מגלה שהוא טעה לכל אורך הדרך. שהוא חשב שאביו בסיפור, ועכשיו הוא מגלה שלא. ואז אין לו סיבה יותר להתנגד לאביו. אבל מה אם לקחת את בנו, את בנימין? זאת אומרת, ונפשו קשורה בנפשו. אני רוצה להבין יותר לעומק את המשמעות של הביטוי הזה. הנפש של יעקב קשורה בנפש של בנימין. במילים אחרות, לאן שבנימין הולך, לשם יעקב הולך. עכשיו, במהלך ההיסטוריה, היו מספר פעמים ניתוקים בתוך האומה. למשל, בימי שבע בן בכרי, שבע בן בכרי מרד בדוד, ולקח איתו את כל השבטים, חוץ משבט יהודה. אם הוא היה מצליח, אז ההיסטוריה של עם ישראל הייתה ממשיכה עם שבטי הצפון, ושבט יהודה היה יוצא מן ההיסטוריה. מדוע? משום שבנימין אז הלך עם שבע בן בכרי. לעומת זה, בימי ירובעם בן נבט, בנימין מצטרף ליהודה. ואז יוצא שעשרת השבטים הצפוניים הם היוצאים מן ההיסטוריה, ויהודה הוא הממשיך את ההיסטוריה של עם ישראל, ואנחנו יהודים על שם יהודה. בנפשו, שורה בנפשו. זה דבר מעניין.
שורה לבנימין או יהודה?
לא, בנפשו של יעקב, לאיפה שבנימין ילך. וזה אנחנו רואים בימי, כשאחיה השילוני קורע את המעיל שלו ל-12 קרעים. ואז הוא אומר לשלמה, 10 קרעים ילכו ממך, אחד יישאר אצלך למען דוד. אז 10 ועוד 1 זה 11. איפה הקרע ה-12? קרע 12 זה כנגד שבט בנימין. זה כבר, הנביא לא קובע לאן הוא ילך. הוא יחליט. אז לכן כולם נלחמים על בנימין. מה? כן, נכון. ואז אי אפשר. זאת אומרת, מה שמאחד את האומה זה שרוצים להציל את בנימין. כי בנימין הוא היהודי של העתיד. הוא הצעיר. הוא הצעיר, ולכן גם כל המאבקים באומה זה תמיד על נפש הנוער. איפה הנוער ילך? וזה מה שכתוב כאן, ונפשו קשורה בנפשו. אז אולי זו סיבה נוספת ליוסף לא לוותר על בנימין. אבל יהודה אומר, אבל אני לא אוותר. למה? והיה כירותו כן הנער ומת, ורודי עבדך את צוות עבדך אבינו ביגון שעולה, כי עבדך ערב את הנער מעם אבי למור, אם לא אביינו אליך וחטאתי אל אבי כל הימים. זאת אומרת שיהודה אומר, אין ברירה, הקשר הזה הוא בלתי ניתק, ואתה ישבנה עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנער יעלה מחב, כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פנראה ברע אשר ימצא את אבי. ואז בעצם, מאותה שעה, בעצם אפשר לומר שיוסף הפסיד במערכה. ואז הוא חייב להתגלות אל אחיו כפי שאנחנו נראה.